טוב, אנחנו בסוכה, פותחים בעזרת שם מסכת סוכה, דף ב' עמוד א', ואנחנו ברוך שם כבר הספקנו להכיר את המשניות. נתחיל. סוכה, שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, פסולה. אז המשנה אומרת לנו שהשיעור מקסימום זה 20 אמה, אנחנו דיברנו 20 אמה, כמה קומות אמרתם? אמרתם 20 אמה?
3.
בערך 3 קומות, בסדר. ורבי יהודה, שסתם רבי יהודה במשנה, אז רבי יהודה ברבי אליי, רבי יהודה מכשיר. זאת אומרת, מבחינת רבי יהודה אפשר לעשות סוכה גבוהה למעלה מ-20 אמה. ושאינה גבוהה 10 טפחים, ושאין לה ג' דפנות, ושחמתה מרובה מצלתה פסולה. מסביר רשי. סוכה ברבי יהודה מכשיר, בגמרא מפרש פלוגתאיו. זאת אומרת, רשי, כשאנחנו אומרים רשי כזה במשנה, מה שרשי הזה אומר לנו זה שאתה לא אמור להבין בשלב הזה מה המחלוקת. כשאחרת אני אקרא, אני אגיע לגמרא, מה רשי צריך לגלות לי? מה שרשי אומר לי בעצם זה אתה לא אמור להבין עכשיו. בגמרא מפרש במה הם חלוקים. ושאינה גבוהה 10, בגמרא מפרש תיימה. שוב, אל תדאג, אתה לא אמור להבין למה. סוכה שאינה גבוהה 10 טפחים. כמה זה 10 טפחים? מה אמרנו? גובה כזה בערך, כן? אז הסוכה צריכה להיות מינימום גובה כזה. וחבר'ה, אתם חייבים לדעת זה. בצבא לא ברור שיהיה לכם הזדמנויות להקים סוכות לתפארת. לפעמים בשטח אתם יושבים ומחכים, אתם צריכים להקים משהו ממה שיש. לקחת טנק ורכב ואני לא יודע מה, ולשים סכך, ומה גובה מינימום יכול להיות מאוד רלוונטי. אז גובה מינימום זה בערך עד פה. בסדר? 10 טפחים. ושאין לה ג' דפנות, רש"י אומר לנו נמי בגמרא יליף לו, ושחמתה מרובה מצלתה, פסולה. אז אנחנו דיברנו כבר שהמילה סוכה, השורש של המילה סוכה זה סכך. זאת אומרת, העיקר של הסוכה זה הסכך. מה שמסכך מגן מפני השמש. עכשיו, אם עיקר המילה סוכה זה סכך, מה שמגן מפני השמש, איך אנחנו קוראים להגנה מפני השמש? אנחנו קוראים לזה צל, נכון? זאת אומרת, ההיגיון אומר שבכדי שזה ייקרא סוכה, אני צריך צל. כמה צל? אז רוב צל. אז זאת אומרת שאנחנו עכשיו, כשאנחנו אומרים שחמתה מרובה מצלתה, הפסול של חמתה מרובה מצלתה, זה בעצם שאין לי פה צל, אין לי פה סכך, אין לי פה שם סוכה. ובעצם כל המשנה דנה בפשטות, בשלב הראשון, בהבנה הראשונית, כל הפסולים שקראנו עכשיו מדאורייתא או דרבנן, מה שם כבודו? עוד לא הכרנו.
יגאל.
יגאל, ברוך הבא. ואתה?
ריצ'י.
ריצ'י. אוקיי. יגאל, הפסולים שקראנו במשנה, דאורייתא או דרבנן? בפשטות אני חושב שהם דאורייתא. ככה אני חושב. ככה נראה לי, אבל אנחנו נראה. הם כבר אמורים לדעת זה, כי הם למדו איתנו בשבוע שעבר את המשניות. אז נכון? כן? אני חושב שזה דאורייתא. ככה אני חושב. אומר לנו רש"י, ושחמתה מרובה מצלתה, המועט בטל ברוב. המעט צל שיש בטל ברוב. זאת אומרת, מסביר הרן ברשי. עכשיו, זה ההסבר של הרן ברשי. שלפי רשי, אם אין לך רוב צל, אם אתה יושב בסוכה והרוב זה שמש, אז אין לך סכך, אין לך צל. אל תאמר לי, טוב, יש לי סוכה, יש לי שושה ענפים שם, אני יושב שם, יש לי סוכה, שם יש לי צל. לא אומר לנו רשי. גם שם, גם במקום שיש לך צל, זה לא סוכה. כי בכדי שיהיה לזה שם סוכה, אתה צריך, אמרנו סוכה בהגדרה, זה סכך. סוכה סכך בהגדרה, זה צל. אם רוב הסוכה, אם רוב השמש חודרת, אז מה זה, זה בטל ברוב. הכוונה היא, אז אין לך צל, אז אין לך שם סוכה בכלל. אתה בכלל לא יכול לשבת במבנה הזה ולומר, ישבתי בסוכה. לא קיימת מצוות סוכה בכלל. מובן, חבר'ה? והרי הוא כמי שאינו, ממילא אני במצב כאילו אין לי שום סוכה פה, ועל שם הסכך קרויה סוכה. רש"י מסביר לנו, כל העקרון של סוכה זה הסכך, ואם אין לי פה צל, אם רוב השמש חודרת, אז בעצם אין לי פה צל ואין לי פה שם סוכה, וזה פסול לדעתי מדאורייתא. טוב, חבר'ה, מישהו רוצה לסכם את המשנה? שוב, אני לא שמעתי. למה זה דאורייתא? זה שאלה טובה. בוא נחכה ונראה בגמרא, אבל אני חושב שלפי רש"י, לפחות בחמתה מרובה מצלתה, רש"י אמרנו בהגדרה, התורה אמרה לך, בסוכות ישבו שבעת ימים, סוכה פירוש הדבר צל, אם רוב החמה חודרת אין לך צל, ממילא אין לזה שום שם סוכה. תשימו לב שאני סותר את ההגדרה שדיברנו עליה בשבוע שעבר, שהמילה פסול זה שמו עליו, אתם זוכרים? דיברנו שלולב פסול זה לא מטטה. זה שמו עליו, יש לו שם לולב, אבל הוא פסול. ואילו לפי מה שאני אומר עכשיו, משמע ברש"י שאולי כשחמתה מרובה מצלתה, אז אין לי שם סוכה בכלל. זה לא שזה סוכה פסולה, זה שזה אינו סוכה. האם יש הבדל, האם יש יתרון לשבת בסוכה כזו, או לשבת בחוץ בשמש, או בתוך הבית? בפשוט לפי רש"י זה נראה שאין יתרון. זה קצת קשה, למה זה נקרא סוכה פסולה? לכל זה הכוונה היא אינה סוכה. כן, רפאל? בואו רק שנייה, אני נוהג כשמגיעים אנשים חדשים על ההתחלה לעשות היכרות בין כולם. אז בואו נעצור שנייה וכל אחד יציג את עצמו. בכבוד. רפאל? אוקיי, עכשיו כולם מכירים. שמי נתנאל, בואו נלמד. גמרא. תנן הטעם, תנן זה תמיד מה? תנן זה משנה, כן? תנן הטעם, למדנו שם, המשנה הראשונה במסכת עירובין היא משנה עם צורה מקבילה למשנה שלנו. כמו שהמשנה שלנו אמרה שסוכה שגבוה למעלה מ-20 אמה פסולה וכולו, כך המשנה בפתיחת עירובין גם כן מדברת על הקורה שמתירה את המבוי ומי למעלה מ-20 אמה וכולו. רגע, סתם שאני אבין כמה אני צריך להסביר. מי פה הספיק להכין את העמוד? אוקיי, זאת אומרת בערך אף אחד. אוקיי, אז צריך פה לתת הקדמה. אוקיי, בסדר גמור. ציורים. ישנו פה רשות הרבים. בסדר? רשות הרבים, פעם היו חיים צפופים. זאת אומרת שיש לי רוחב 16 אמה. ויש לי פה ביום ממוצע 2 מיליון איש שעוברים. בסדר? 600,000 גברים למעלה מגיל 20. זאת אומרת שגברים פלוס נשים זה עוד 600,000, זה 1.2 מיליון פלוס ילדים. אני מגיע ל2 מיליון. יש לי 2 מיליון איש שעוברים ברשות הרבים כל יום ממוצע. אתם יכולים לדמיין כזה דבר? זה מחלוקת ראשונים. רוב הראשונים אומרים שכן. לא ברור מאיפה המספר הזה מופיע, אבל ככה אנחנו נוקטים בפשטות להלכה. שצריך 2 מיליון. ספרדים אולי מחמירים, אולי לא. נכון, כבר הרבה דורות אין רשות ערבים. הראשונים כבר מדברים על כך שאין רשות ערבים. אנחנו מדברים לגבי דיני שבת, חבר'ה. כן? רשות ערבים בנוגע לקניין, בנוגע לדינים אחרים, יכול להיות שיהיו זה הגדרות שונות. אנחנו מדברים עכשיו בנוגע להלכות שבת, שהתורה אוסרת לי להוציא ולהכניס מרשות ערבים לרשות היחיד, מרשות היחיד לרשות ערבים. מה?
רשות הרבים רק של שבת? יש גם, בוא נגיד, חצר,
חצר שלך. אז עוד רגע, עכשיו נגיע להגדרות. נכון, זה החצר שלך היא רשות היחיד. אבל...
מעבר לזה, לא רשות היחיד.
אז זה מה שאנחנו עכשיו נסביר. אוקיי. מדאורייתא יש לי רשות הרבים, או רשות היחיד, או מקום פטור. אלה הרשויות שיש לי מדאורייתא. מדאורייתא יש לי או שזה רשות הרבים שיש לי רוחב 16 אמה, שזה בעצם רוחב כל בית אמה שזה פלוס מינוס, כן, יותר, כן, יש לי רוחב 16 אמה, יש לי 2 מיליון איש כל יום, זה רשות הרבים. רשות היחיד זה אומר שיש לי מחיצות מסביב. ברגע שיש לי מחיצות מסביב של 10 טפחים, לא קשור לבעלות האם זה שייך לאדם אחד או ל10 אנשים לגבי הלכות שבת. ברגע שיש לי מחיצות מסביב 10 טפחים, זו רשות היחיד. אנחנו יחד?
לא כל כך.
לא כל כך. אוקיי. מה שלא נופל בקריטריון של רשות הרבים, ולא נופל בקריטריון של רשות היחיד, אז מדאורייתא הוא מקום פטור. עכשיו, מדאורייתא אסור לי להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, ומרשות הרבים לרשות היחיד. יגאל, אנחנו יחד? ריצ'י, ברור? אם אתם לא מבינים משהו, תאמרו לי. אוקיי. עכשיו, באו חזל, בא שלמה המלך ותיקן לנו עירובין ונטילת ידיים. לא ברור בדיוק מה היה כלול בתקנה של שלמה, אבל נאמר שהכל כלול בתקנה של שלמה, למרות שכשנלמד עירובין נדון בזה. מה הם תיקנו? הם אמרו, תראה, יש לך רשות הרבים. מרשות הרבים היו, בוא נאמר, רחובות שלא היו רשות הרבים, מה שנקרא מבוי. ומהמבוי הזה יש לי חצר, ובחצר, סביב החצר, יש בתים. עכשיו, כל הבתים משתמשים בחצר. ובמבוי הזו, במבוי הזה יש הרבה חצרות עם בתים. כן? יש הרבה חצרות, הרבה בתים. כן? המבוי זה בעצם רחוב שהוא לא רשות הרבים. יש לי מבוי שהוא מפולש, פירוש הדבר הוא פתוח משני הצדדים לרשות הרבים. יש לי מבוי שהוא סתום, שהוא סגור. עכשיו, אלה מושגים שאתם צריכים לדעת לכל השעס, זה סתם, לכל השעס, אתם צריכים לדעת. זה המבנה של הרחובות בימי חז"ל. רשות הרבים, מבוי, חצר, סביב החצר, בתים. כן? עד כה אנחנו יחד? עכשיו, מדאורייתא, הבית הוא רשות היחיד, החצר היא רשות היחיד, והמבוי, מאחר ויש לו שלוש מחיצות, הוא גם רשות היחיד. מדאורייתא כל זה רשות היחיד. מה יעשה אדם? יש לו פה, בוא נאמר, בחצר הזו יש לו 20 משפחות, בחצר הזו עוד 20. יכול להיות לך מבוי שיש בו 1,000 אנשים, 1,000 איש בשבת מטיילים במבוי. עכשיו הוא מסתכל ורואה, פה יש לו 2,000,000 ביום ממוצע, פה יש לו 1,000. אם אתה תיתן לו לטלטל במבוי בלי לעשות היכר, הוא יאמר, מה ההבדל בין פה שיש לי רחוב הומה אנשים לרשות הרבים שיש לי רחוב הומה אנשים, נכון? ואז הוא בקלי קלות עלול לטלטל מפה לפה, שזה איסור דאורייתא, כי זה רשות הרבים וזה רשות היחיד. ברור? אותו דבר, בן אדם יש לו חצר שמלאה אנשים, הוא אומר, אם אני יכול לטלטל בחצר, למה שאני לא יכול לטלטל למבוי לרשות הרבים? אמרו חז"ל, כדי לדאוג לכך שאנשים לא ישכחו את הדינים, שאנשים לא יבואו לטלטל, ואז הם בעצם יבואו לטלטל ברשות הרבים שזה איסור דאורייתא, אנחנו עושים תקנה שבן אדם גם במבוי לא יכול לטלטל בלי שהוא יעשה כמה הכנות. הוא צריך קודם כל, הוא צריך לעשות עירוב. כן? מה זה עירוב? שאנחנו כולנו מתערבים יחד, אנחנו כולנו נגור במקום אחד. נעשה כאילו זה חצר של אדם אחד. כן? אז כולנו משתתפים יחד בפת לחם, אנחנו קונים לחם לכולם, כאילו כולנו שותפים בלחם הזה, ואנחנו עושים עוד היכר, אנחנו שמים קורה, לוקחים עץ גדול, שמים אותו מעל הפתח של המבוי, ואז כשאתה מגיע לפתח זה ניכר, היי רגע, אני עובר עכשיו מהרשות הזו לרשות האחרת. אז נכון, יש עוד אופציות איך לעשות את זה, אבל זו אופציה אחת, לשים קורה על פתח המבוי.
אז השתתפו זאת בכיכר לחם, העירוב הזה, רק בשביל שהבן אדם יזכור, הוא לא אמור, זה רשות היחיד הרי.
אחרי שהבנו את כל זה, בוא נראה את רש"י בפנים. בסדר?
יש לי שאלה. אמרת שלפי דאורייתא יש רשות הרבים היחיד ו...
מקום פטור, משהו שהוא לא זה ולא זה.
את המבוי זה לא מקום פטור?
המבוי הוא לא מקום פטור, מאחר ויש לו שלוש מחיצות, אז הוא רשות היחיד. אוקיי, רש"י, יש לכם את הרש"י הראשון על דף. עכשיו, שימו לב, אני מאוד שמח שאנחנו לומדים מסכת סוכה. לדעתי, רש"י בסוכה הוא הרש"י הכי ברור בש"ס. רש"י בסוכה מפרש דברים כמו הרש"י הזה, שיסביר לנו בדיוק מה זה עירוב ומה זה קורה, שבשער הש"ס רש"י לא טורח להסביר. אתם תראו לאורך כל המסכת שרש"י מסביר מושג אחרי מושג. אני אמרתי בתיאוריה שיכול להיות שבבית מדרש של רש"י הילדים, המסכת הראשונה שהם למדו היה סוכה. כי רש"י, אנחנו רואים לאורך כל המסכת שרש"י מפרש דברים שהוא לא טורח לפרש לנו במסכתות אחרות. אתם תראו את זה. אפילו המילה עירוב, עוד כמה דפים רש"י יסביר לנו מה זה עירוב. פה הוא לא מסביר, עוד דף שתיים רש"י יסביר לנו. אז אנחנו ממש זכינו שאנחנו בשיעור א' עכשיו, אלה שבשיעור א' ואלה שלא בשיעור א', אבל כולנו זוכים עכשיו ללמוד רש"י שיסביר. אומר לנו רש"י, מבוי שהוא גבוה, מבוי שהוא סתום משלוש צדדים. עכשיו סתם ידיעה כללית, המדפיסים תמיד היו שמים את הקודם, את המפרש הקודם, בצד הפנימי של הדף. זאת אומרת שכשיש לי גמרא, אז יש לי בצד הפנימי של הדף רש"י, בצד החיצון של הדף תוספות. כשיש לי ריף, אז יש לי בצד הפנימי רש"י, בצד החיצון רן רבן יונה. כשיש לי טור, אז יש לי בצד הפנימי בית יוסף, בצד החיצוני בח. שיש לי שולחן ערוך, יש לי בצד הפנימי תז, בצד החיצוני מגן אברהם או שח. תמיד אתם רוצים לדעת מי קדם מבחינה היסטורית, הקודם הוא בצד הפנימי של הדף. אז רשי עכשיו בצד הפנימי של הדף, אומר לנו רשי. ושימו לב שרשי ותוספות תמיד יש להם מינימום 4 שורות בראש העמוד. יש מישהו אמר לי שאולי זה כי צריך לחזור מינימום 4 פעמים על כל מה שאתה לומד, ככה אמרו לי. לא יודע איפה זה כתוב, אבל... מה?
זה גדר.
ככה אומרים? טוב. אוקיי, מבוי שהוא גבוה, מבוי שהוא סתום משלוש צדדים וראשו פתוח לרשות הרבים. זה מה שציירנו פה. יש לנו מחיצות, 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 יש כמובן דלתות במחיצות להיכנס לחצרות, ובצד השלישי הוא פתוח לרשות הרבים. זה נקרא מבוי סתום, נכון? הוא סגור משלוש צדדים. וחצרות פתוחות לו ויוצאות ובאות לרשות הרבים. הרי הוא רשות היחיד, המבוי הזה הוא בעצם רשות היחיד לבני חצרות. ואסרו חכמים להוציא מרשותו לרשות חברו בלא עירוב. באו חז"ל, קבעו לנו, נכון שמדאורייתא אתה יכול להוציא מהבית לחצר, מהחצר למבוי, אתה יכול לטלטל פה. אמרו לנו חז"ל, אנחנו לא נתיר לך לטלטל במבוי הזה בלי עירוב. שהחצרות כל אחת רשות לעצמה. מה היגיון בתקנה הזו? דרך אגב, עירוב זה תקנה או גזרה? אני הייתי חושב תקנה גם כן. אנחנו נראה בהמשך שהראשונים משתמשים במונח גזרה. מה? בוא נראה שבאסרו חכמים להוציא. רגע, מה ההבדל בין תקנה לגזרה? אם אנחנו כבר דנים. טוב, תקנה זה בעצם משהו שמאבטח שהחברה תוכל להתנהל בצורה תקינה. גזרה זה בעצם הרחקה מאיסור תורה. ואסרו חכמים להוציא מרשות לרשות חברו בלא עירוב. למה? מה היגיון? שהחצרות כל אחת רשות לעצמה. בעצם בחצרות, מי גר בחצר? כל השכנים גרים סביב חצר אחת. אז יש לנו תחושה שזה הרשות שלנו. נכון? בחצר שלי אל תקטוף לי פרחים. במבוי, והמבוי רשות לכולן. המבוי בעצם זה, זה הרבה יותר הומה. שמחה, אתה איתנו? והצריכו בו שיתוף. חז"ל עשו לנו גזרה או תקנה, אמרו ככה. צריך לעשות שיתוף, להשתתף כל החצרות בפת או ביין, ולהניח השיתוף באחד מן החצרות. ככה אנחנו עושים היום גם כן, נכון? אתם בבית מלון, אתם רוצים לטטל בבית מלון, אתם בוא נאמר תבקרו כל עם ילכו יחד עכשיו לאומן, כן? אוקיי, אז ברור שם אנחנו לא הולכים, אבל בוא נאמר מישהו הולך לאומן, אז יש לך 10,000 יהודים בבית מלון אחד. בחדר שלך זה הרשות שלך, זה הרשות היחיד. אתה רוצה לטטל בפרוסדור, זה כבר בעצם משותף, נכון? בוא נאמר, שכרנו את הבית מלון, אז מה עושים? קונים 5 חבילות מצות, שיהיה מספיק לכל אחד. אנחנו אומרים, עכשיו אנחנו נעשה שיתוף, נזכה את כולם, כולנו יחד נעשה שיתוף בחבילת מצות הזו, כן? עכשיו יש לנו מצב שכולנו שותפים, אז עשינו שיתוף, להשתתף כל החצרות בפת או ביין, ולהניח השיתוף באחת מן החצרות, ולפי שאין לו מחיצה רביעית. עכשיו מאחר ובעצם המבוי הוא פתוח לרשות הרבים, וקרוב הוא להיות דומה לרשות הרבים, הרי אמרנו המבוי הומי אנשים, הצריך הוא הכר בראשו הפתוח לרשות הרבים. חז"ל אמרו, אתה חייב לעשות הכר. מה הכר? או לכי זקוף, אמרו תעשה עמוד עומד, זה מה שנקרא לכי, לכי זה בעצם איזשהו עמוד, על הפתח של המבוי. אז פה בפתח המבוי ישימו איזשהו עמוד, וזה יהיה הסימן שאל תעבור מעבר לזה. או, וזה האחד שמעניין אותנו, או קורה מכותל לכותל. ואם גבוה קורה מ-20 אמה, המשנה שלנו תדון מה קורה כשהקורה למעלה מ-20 אמה. טוב, מי רוצה לסכם מה למדנו? מה זה מבוי? מה זה חצר? מה זה קורה? מה זה עירוב? כן.
אם
כולם אוכלים את המצות,
מה? בעצם אנחנו לא אוכלים את המצות, אנחנו משאירים את המצות שם. המצות הן יותר כסימן שכולנו שותפים באכילה. אנחנו אומרים, איפה אתה בשבת? איפה שאתה אוכל, נכון? מאיפה אתה חוזר מכנס לאן אתה הולך? אתה הולך הביתה לאכול. אז המקום פיתה כגרם, המקום שהלחם, זה מה שמגדיר איפה האדם. אז אם כולנו שותפים בלחם במקום אחד, זה נחשב כאילו כולנו עכשיו שותפים באותו מקום, כולנו גרים שם. זה לא שכולנו גרים כל אחד בבית הפרטי שלו, אלא על ידי השיתוף הזה בסעודה, זה כאילו כולנו סועדים בבית אחד, זה עכשיו נהפך להיות כאילו הכל בית אחד. אנחנו היום יש לנו עירוב בלי זה. אני אומר, כשאתה הולך לאומן שאין לך עירוב, אין לך שום עירוב, אז אתה פתאום רוצה לטלטל, אז אתה יכול להיקלע למצב שאתה צריך לעשות עירוב. רצית לתת פשוט דוגמה מוחשית, ובארץ ישראל יש לנו עירוב בכל מקום. אתה נוסע לחוץ לארץ, עושים באומן עירוב, ודאי, בסדר.
האם לא היה עירוב הזה, לא היה אפשר להוציא משהו מחדר
לפרוסדור? שאלה טובה, אני לא יודע. השאלה היא האם החדר הוא שלי, אני בעצם סוחר את החדר, האם הפרוסדור שלי, או יש הרכסות מעבר, אני לא מספיק יודע הלכות עירובין לענות לך על חל מסע.
ואם יש עירוב
מסביב לשוטה רבים? בוא לא נתפלש יותר מדי, אנחנו לא עוסקים בעירובין, בהזדמנות אחרת. עכשיו, בוא נחזור ל... לא, עירוב לא יכול להתיר רשות הרבים. עירוב מתיר מבוי, עירוב מתיר, כל העיקרון של עירוב זה כשאין לי רשות הרבים, אבל כדי שאני לא אבוא לטעות ולטלטל ברשות הרבים, תקנו עירוב. רשות הרבים זה איסור דורייטה, אסור לטלטל ברשות הרבים. חזל לא יכולים לעשות לי תקנה להתיר לאיסור דורייטה. אלא מה? שבימינו אין לנו רשות הרבים. לך תמצא, במנהטן יש לך רחובות שיש להם 2 מיליון איש כל יום. אבל זה קשה למצוא רשות הרבים דורייטה בימינו. אלא מה? אז האיסורים דרבנן, חזל אמרו לנו, אבל אתה עלול להתבלבל, אז עשו לנו תקנות על האיסור דרבנן, אל תתעזל בלי לעשות תקנה. אוקיי, אני אסכם ואז מי רוצה לחזור אחריי? אתה רוצה? לא, בסדר. יואל, אני אסכם ואז אתה, בסדר? בוא נסכם מה אמרנו. אמרנו שמדאורייתא יש לנו 3 רשויות. יש לנו רשות הרבים, שזה רוחב תתווה ומה, תציינמה, אוכב תציינמה, 16, יש לנו, ויש בו 2 מיליון איש ביום, כן? ברשות הרבים, זה רשות הרבים להלכות שבת.
אבל מה אמרת שרשות הרבים קודם?
צריך להיות, יש לנו רשות הרבים, רשות היחיד ומקום פטור, מדאורייתא. ברשות הרבים יש איסור דאורייתא לטלטל דל דמות, ויש איסור דאורייתא להעביר מרשות הרבים לרשות היחיד. עד פה אנחנו יחד? כן? אוקיי. רשות הרבים בהגדרה אמרנו 16 אמה רוחב ו-2 מיליון איש. רשות היחיד בהגדרה זה מקום שיש לו 4 מחיצות, ועכשיו אנחנו יודעים שגם 3 מחיצות, נכון? זה רשות היחיד דאורייתא. עד פה אנחנו יחד? אוקיי. הבית שלי רשות היחיד. לא רק הבית שלי רשות היחיד, כל בית הוא רשות היחיד, כי יש לו מחיצות. יש לי מבואים, יש לו מחיצות, הוא גם כן רשות היחיד, כן? זאת אומרת, אם יש לך, בוא נאמר, דיר, כן? דיר חזירים, דיר שצון, רשות היחיד. יש לך מבנה צבאי, רשות היחיד. יש לו מחיצות, נכון? איי, במבנה צבאי הזה יש לי 30,000 איש, לא מעניין אותי. יש לי מחיצות, יש רשות היחיד. אנחנו יחד, שמחה? יגאל? ריצ'י? שענן? סיימון? אוקיי. רשות היחיד? רשות הרבים, הבנו, לא ניכנס למקום פתוח. עכשיו, מדאורייתא אני לא יכול להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, ואני גם לא יכול לטלטל ברשות הרבים. בא שלמה ואמר, יש לך הרי רשויות היחיד שהם נראים כמו רשות הרבים. דוגמה לכך, מבוי. מה זה מבוי? שמחה, תסביר לנו. קח את התמונה, תסביר מה זה מבוי.
בין החצרים.
יחדם.
שאין בו 2 מיליון אנשים ברוחב ל-16 מטר.
יפה, אמרנו שיש 2 סוגי מבוי, אתה זוכר? שנן, מה אמרנו? 2 סוגי מבוי. יש מבוי מפולש ויש מבוי סתום. תסביר.
בפולש באחד מהם, הסתום, יש משהו על הפתח, שזה עושה כמו עירוב אחרי שאוכלים את המצות.
רגע, לא. מבוי סתום, זה אומר שאני לא יכול לעבור דרך המבוי לרשות הרבים האחר.
כי
הוא סגור בצד אחד. כן, יש לו שלוש קירות.
יש לזה פחות בעיה עם התבלבלות בין הרשות הרבים לרשות היחיד. אז אין כל כך הרבה
בעיות. לא, 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 לא נגנה זה. בעצם זה לא.
והאחר זה שזה פתוח לרשות הרבים.
יפה. אנחנו עוסקים במבוי סתום. שהמבוי סתום, שיש לו משלוש צדדים, יש לו כתלים, אז בעצם המבוי הזה מדאורייתא הוא מה? איזה רשות?
היחיד.
יפה. לא, אתם כבר בקים בעירובין, יופי. מדאורייתא רשות היחיד. אז למה מדרבנן יש דאגה? תסביר לנו ריצ'י.
אבל השאלה, לא משנה כמה...
הרוחב?
כן, הרוחב.
לא משנה.
בין המחיצות?
לא. אתה שואל שאלה טובה? אתה שואל שאלה טובה? לא. אז לא זוכר מה החשש, כן, אז למה תקנו עירוב, מה החשש במבוי?
לפי שזה רשות היחיד, מישהו יכול לצאת לשם למבוא ואומר מה ההבדל בין זה לרשות
הרבים,
אז יכול לטלטל גם שם ברשות הרבים, וזה
יפה, נהדר. ישנו כלל שחזר רק עשו גזרות עד הוא איסור דורייטה, נכון? כל גזרה זה מחשש שתעבור על איסור דורייטה. עכשיו, עד פה אנחנו יחד? כולם? אוקיי, אז מה התקינו לנו? התקינו לנו תקנה אחת שנעשה שיתוף, שכולנו נשתתף בפת או ביין, ואז זה נחשב כאילו כולנו גרים במבוי, כולנו גרים יחד, ועשינו עוד תקנה שיהיה הקר, שכדי שאתה תכיר שהמבוי מסתיים בפתח, יהיה או לחי, שזה עמוד שעומד ככה, או קורה שעומדת מעל המבוי. עד פה כולנו הבנו. יופי. עכשיו, מה המגמה של הקורה? שנכיר שהמבוי מסתיים פה, ופה מתחיל רשות הרבים, שעושים לך אפשר את הדפים שלי חזרה. תודה רבה. יישר כוח. עכשיו נתחיל את הגמרא. אז אנחנו מתמקדים במשנה הראשונה במסכת עירובין, שהיא מאוד דומה למשנה שלנו. אומרת המשנה, תנן הטעם, ישנו משנה שם בעירובין, מבוי שהוא, הכוונה היא שהקורה שלו, הקורה, עכשיו אנחנו יודעים משום מה צריך קורה, שהוא גבוה מ-20 אמה, אם הקורה היא למעלה מ-20 אמה, ימעט, צריך להוריד אותה, לא יכולה להיות למעלה מ-20 אמה. רבי יהודה אומר, אינו צריך, בדיוק כמו המשנה שלנו, נכון? אומרת הגמרא, מה ישנה גבי סוכה דתני פסולה, ומה ישנה גבי מבוי דתני תקנת. למה אצלנו במשנה לא כתוב מה לעשות, רק כתוב פסול, נקודה. ואילו במשנה בעירובין אומרים לך תמעט, איך תתקן את זה. לכאורה, מאחר והמשניות הם אותו סגנון, הם אותו מבנה, היה למשניות לשמור על סגנון אחיד, או לומר לי תמיד את התקנה, או לומר לי תמיד, פסול. למה המשניות שינו סגנון, מאחר ומשניות מאוד דומות? רבי יהודה הנשיא שחיבר את המשניות, לגלוש טיפה? לא נגלוש, לא נשארנו הרבה זמן. בהזדמנות צריך לחזור זה. אז למה הוא לא שמר על סגנון אחיד?
אתה אומר אולי שאי אפשר לתקן, בסוכה, או שזה...
למה אפשר? אפשר? או שתוריד את הסכך, או שתכניס הרבה אפר ותרומם את הקרקע.
זה צריך מעל 20
אמה. לא, לא, לא.
הרב, לרומם את הקרקע זה כמו לחטות בגדיש.
שאלה נהדרת. תוספות יום טוב למשנה שואל את השאלה הזאת. נהדרת, אתה צודק. אתה צודק. אתה 100% צודק. אתה צודק, ואז יש לך פסול שתעשה ולא מן העשוי. 100% צודק.
הרי הוא אומר שצריך שיהיה קבע.
נכון.
אם הוא מוריד את זה מתחת ל-20,
זה נהדר. אנחנו דיברנו על זה כשלמדנו את המשניות. אני חושב שאולי... אז אוקיי, אז בואו נאשר את זה בינתיים. לא לעכשיו. הלאה. אומרת הגמרא, אוקיי, את השאלה הבנו?
לא. אומר שמבוי שזה פחות מ... על מה מדבר?
הקורה.
את זה ששמים כדי סימן?
כן. אם זה מעל 20 אמה, צריך להוריד את זה, למעט.
לא רואים את זה.
או.
אנשים לא רואים את זה.
אוקיי. אז אומרת הגמרא, תשובה ראשונה. עכשיו, חבר'ה, למי פה יש גמרא ששייכת, לא? לך, לך. כדאי שיהיה לכם גמרא ששייכת לכם. אנחנו במגמה פה ללמוד, אבל שתדעו. זאת אומרת שהלימוד זהו לימוד ראשוני. אני מאוד רוצה שבזמן שיש לכם עכשיו מ-4 ברבע עד 5 וחצי, תחזרו על מה שלמדנו, זה ייקח לכם 10 דקות, רבע שעה, ואז תכינו את הלימוד למחר. עכשיו, יש שתי דרכים ללמוד בישיבה. יש ללמוד ולשכוח, יש ללמוד ולזכור. השאלה היא מה אתם רוצים. שתדעו שיש לכם פה רב שקוראים לו הרב נחום רום. אתם מכירים אותו? הוא הגיע לישיבה ולא היה לו את הרקע הכי חזק שבעולם. אבל הוא החליט שהוא רוצה לדעת. אז הוא ישב ולמד 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 ועבד. ושתדעו שהוא, כשהוא היה רב בדרום אפריקה, בא הרב גורן לדרום אפריקה ופגש אותו. אמר לו, כשאתה חוזר ארצה, אני רוצה שאתה תהיה דיין אצלנו. אני רוצה שתהיה דיין בארץ ישראל. בוא אליי למשרד. רב רום חזר ארצה, הלך לפגוש את הרב גורן. הלך לפגוש את הרב גורן, והרב גורן לא זכר מי הוא. אז הגיע לפגישה, הרב גורן מדבר אותו שתי דקות, בהתחלה הרב גורן חשב שהוא רוצה סמיכה לרבנות, אז הוא אומר לו, אחרי דקה שתיים, הוא אומר לו, אני מבין שאתה בכלל לא רוצה סמיכה לרבנות, אתה לדיינות. אז רב רום אמר לו, לכאורה? אז הוא אמר לו, טוב, המילה לכאורה מופיעה פעם אחת בש"ס. אז תאמר לי, איפה? ואני אכניס אותך לדיינות. והרב רום ענה לו. אמר לו, איפה זה ביבמות? עכשיו שתדעו שהרב רום אמר לי פעם, אנשים מגיעים לישיבה, הם חושבים שהם רוצים להיות גדולים בתורה, אם הם רוצים להיות גדולים בתורה, יש מפתח אחד להיות גדול בתורה, לשבת וללמוד ולחזור. לעבוד? זה, יש אמרה שאומרת, יש לו ראש בסדר, אבל הוא יודע לשבת גאון. הגאונות היא לא תמיד בראש, הרבה פעמים הוא יכול לשבת ללמוד. עכשיו, אנחנו לומדים במגמה שהדברים יהיו ברורים. עכשיו, אם הדברים ברורים, אז זה קל לחזור. אם תשמרו את מה שלמדתם היום גם מחר, אז אתם תשיגו את זה. אני יכול לומר לכם שאני באתי לשיעור א' לישיבת מרכז הרב. לא יכולתי להיכנס לשיעור הכי נמוך בישיבה. לא היה חברות אחד שהיה מוכן ללמוד איתי. אני הייתי על רמה יותר נמוכה מהתמיד הכי נמוך בישיבה. לא הבנתי עברית כמו שצריך. לא יכולתי להיכנס לאף שיעור ולא היה לי אף חברותה. אז ניסיתי ללמוד ולא הלך. אז מה עשיתי? למדתי משנה. אבל למדתי וחזרתי. אז כל משנה שלמדתי חזרתי שוב, ולמחרת חזרתי שוב, והגעתי למצב שכל יום חזרתי על כל סדר זרעים להלכה. כל יום, כל סדר זרעים, אתם יודעים מה זה? כל סדר זרעים. למה? כי אם אתה לומד לאט לאט, אבל אתה חוזר כל יום על מה שעשית אתמול ושלשום, היום קודם, אז אתה יכול לקבוש מסכת. וכשלמדתי מועד קטן, אז הייתי חוזר על כל מסכת מועד קטן כל יום, כשהתחלתי ללמוד את ההלכה. אתם יכולים לעשות את זה גם. כל אחד יכול לעשות את זה. אם אתה רוצה, אז אתה לומד, ואז אתה חוזר על מה שאתה לומד. אם אתם חוזרים, היום זה קל. מה הבעיה? מסכת קצרה. מסכת, כן, מסכת. גמרא, רש"י, תוספות. זה לא קשה, זה קל אם אתם מתחילים מהיום. אם היום אתם מחליטים שאת השורות שלמדנו עכשיו אתם כובשים, זה יהיה חלק מכם, אז אתם תחזרו על זה עכשיו עוד פעמיים שלוש ברבע שעה שיש לכם, ומחר בהתחלת היום תחזרו על זה בשתי דקות, ואתם תראו שמרמות, הדפים הם חלק מכם. אבל אם אתם תיתנו לזה ללכת, אז זה ילך. עכשיו, אם יש לכם גמרות משלכם, אז אני מציע שתסמנו בגמרה סימן שאלה בסוף שאלה, תירוץ ותירוץ, תאמינו לי, תוך עניין של כמה ימים אתם תראו שיהיו לכם כבר דפים שיהיו בשליטה שלכם. אז בשלב הזה זה גמרא, גמרא רש"י, עוד כמה שבועות נגיע לגמרא רש"י תוספות. עוד מעט, אני צריך ללכת לפי הקצב שאנחנו יכולים ללכת. לאט לאט. אבל אנחנו במגמה, בלימוד שלנו פה, ועשינו את זה שנה שעברה בדף יומי, שאנחנו נגיע לדף כל יום. המגמה שלי זה שעד סוף השנה, אנחנו לומדים דף ב-45 דקות האלה. אז זה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו. אבל אם אתם תחזרו, אז אתם תקנו קניין. אתם יודעים כמה פעמים אני חזרתי על הדף הזה שאנחנו לומדים עכשיו? אני לא יודע, אני כבר עסקתי לספור, אבל אני גם חזרתי על זה. מתוך חזרות, זה לא גאונות. הרב קוק כתב שהוא לא מבין את אלה שלומדים דף פחות מ-10 פעמים וחושבים שהם לומדו את זה פעם אחת. 10 פעמים, לפני שזה נקרא שלמד פעם אחת. אנשים חושבים, הרב קוק, און עצום. כן, הוא היה גאון עצום, אבל הוא חזר. המפתח זה לשבת ולעבוד. אז עכשיו פה, אם יהיה לכם גמרות משלכם, בעזרת שם, אתם יכולים לסמן ולהקל על עצמכם את החזרות. הלאה. אז מה השאלה? יגאל, אתה רוצה לסכם לנו מה השאלה שקראנו הרגע? ישנו את המשנה שלנו, ישנו את המשנה בעירובין. הגמרא שואלת, מה, למה פה הסגנון הוא פסול, ושם הסגנון הוא איך לתקן, ימעט. שאלה די פשוטה, נכון? יגאל, אנחנו יחד? אוקיי, הלאה. אומרת הגמרא תשובה ראשונה. יש לכם סוכה דאורייתא, תני פסולה. מבוי דרבנן, תני תקנת. ופה הפשט שתוספות יותר קל מהפשט שרשי, אבל אנחנו נדגול ברשי בינתיים. אומר לנו רשי, שמאחר וההגדרה של סוכה, הרי סוכה זה דין דאורייתא, נכון? בסוכות יש שבעת ימים. דין דאורייתא, נכון? כן. כן. אוקיי. אז את המושג סוכה אני כבר יודע. אני יכול לדבר על סוכה ויש לי על מה לדבר, אז אני יכול לומר לך, סוכה שהיא יותר גבוהה מ-20 פסולה. בעירובין, אין כזה דין לפני שאתה פותח את המשנה. אין דין מטרם. איפה אתה יודע שיש דין קורה? אז כשאתה בא לדבר איתי על קורה, אתה לא יכול להתחיל לומר לי, מבוי שהוא למעלה מ-20, מה פסול? מה פסול? על מה אתה מדבר איתי? אתה, אני עכשיו דן בדין רבנן, תלמד אותי את הדין רבנן, אז אתה יכול לומר לי, ימעט, תעשה את זה תמעט, ואז יש לך קורה פחות מ-20 ממה, וזה התקנת רבנן, שזה קשרה. אבל אתה לא יכול להשתמש במונח פסול, כי אני עדיין לא יודע על מה אתה מדבר. עד פה ברור? תשובה ראשונה ברורה. אתה שואל שאלה טובה, תוספות רבינו פרץ הולך בכיוון שאתה שואל, זה שאלה טובה, האמת, אין לי פשט במה שאני אומר. אני אומר לפי רש"י, כמיטב יכולתי. אני מסכים איתך, יש פה איזשהו, אני לא רוצה להיכנס לזה, יש פה איזשהו קושי.
יש איזה הגדרה.
שמע, כל מה שאתה אומר זה טוב, אני לא בטוח שזה טוב ברש"י. כאילו רבינו פרץ עוזב את רש"י, אולי בגלל הקושייה הזאת. אני רוצה ללמוד כמו רש"י, אני חושב שברש"י זה הפשט. יש לנו קושיות על הפשט של רש"י? בסדר, אבל זה נראה לי פשט לפי רש"י. יש פה הרבה מה להתעמק, אבל בואו נתקדם. ככה התוספות רבינו פרץ רוצה ללכת, ככה, מה? תקרא את רש"י ותאמר לי שאתה יכול לומר את זה בשיטת רש"י, אני אקבל את זה. בסדר, אני מקבל. אבל זה לא נראה לי בתוספות רבינו פרץ שהוא ראה שאפשר לומר את זה ברש"י. כי זה נראה שהוא נוטש את רש"י כשהוא הולך עם הפשט שאתה אומר. אם הבנו את זה, ניחה לי. אם זה קשה לנו, גם ניחה לי. אם יש לך פשט אחר, כמו שאתה אומר עכשיו, גם ניחה לי.
מה שהוא אמר, שחכמים אמרו משהו מסוים לגבי קורה, אז גם שם אפשר להגיד פסול ולא פסול.
הוא אומר, בעצם, אתם רוצים להבין מה שהוא אומר? כן? אוקיי. הוא אומר, בעצם, מה קורה פה? הרי כשאומרים לך ימעט, אתה מבין מתוך הימעט, ימעט, ואז זה קורה כשרה, נכון? וזה נחשב בסדר בדין רבנן. מה היה קורה אם הם היו אומרים את המילה פסול? אז גם היית מבין שלמעלה מ-20 יומה פסול, ולמטה מ-20 יומה כשר, וזה כתקנה. אז מה כל כך קשה בלומר את הפסול הזה? אתה אומר לי פסול, אל תאמר לי בדין רבנן, כי אני לא מכיר את הדין רבנן, אבל רגע. גם כשאתה אומר ימעט, אני עוד לא הכרתי את הדין רבנן. אתה אמרת לי ימעט, ומתוך הימעט, הבנתי שכשאתה ממעט, אתה מקיים את התקנת רבנן. יופי, אתה אומר לי פסול, אני מבין אותו דבר. נכון? אז זה משהו בעצם מקשה על רש"י. על הפשט הזה והתשובה של הגמרא.
מה שאומר אבל שלא שייך, הלשון הזאת של פסול,
כי אני עוד לא יודע את הדין. אבל לא כתוב את הדין קודם, אז מה כן כתוב? אם היה כתוב כמו רש"י, זה מה שתוספות רבינו פרץ שואל, לפי רש"י, אני הייתי מבין את ההבנה של רש"י בגמרא, אם הגמרא הייתה אומרת לי, מבוי צריך קורה לתקן. ואז, אחרי שהצגת לי את התקנה, אז אתה אומר לי, ואם הוא למעלה מ-20 פסול, יופי, אז אני מבין את רש"י. אבל מאחר ואין לי כזה דבר, מה יש לי? יש לי מבוי שהוא למעלה, ימעט. אז למה המילה ימעט היא יותר הגדרה של התקנה מאשר המילה פסול? לפי רש"י. מה רש"י אומר לי? אתה צריך קודם ללמד אותי את התקנה, אבל לפי רש"י, איפה לימדת אותי?
המילה פסול וקשר שייך רק לדאורייתא.
יפה, זה תוספות. אין לי בעיה עם הפשט שאת אומרת. תראה לי.
שייך למילה
פסול. אתה לא יכול לנתק את זה מהמשך. מה כתוב בהמשך, רש"י?
לא נעשה שתורה מכאן לך. זה פסול. חיסול זה משהו שקודם כבר אמרתי לך את ההגדרות שלו. עכשיו אני אומר לך, זה פסול. אני לא נעשה כמו מה שאמרתי לך קודם.
בסדר.
למה לא שייך לומר בלכת, בקורה פסול, במען פסולה קודם שנשנית בשנה זו? בגלל שאף אחד לא אמר לי קודם שזה, שיש בזה בעיה, אז עכשיו אני לא יכול לומר פסול.
למה?
אולי זה בעברית, לא יודע.
אוקיי, אז אתה חוזר לתשובה שאתה הצעת, שרבן פרץ הולך בכיוון הזה, שכנראה שזה מונחים, שבדין רבנן זה לא כך הגיוני, אבל זה כבר קשה לומר את זה ברשי, זה פשט אחר כבר.
אולי זה כולה מילה פסולית.
בסדר, אני מקבל את זה.
לא מועל, כאילו ברבנן, מה שאומרים, זה לא עניין של קשר ופסול, כי זה לא...
אני מקבל את כל מה שאתם אומרים, רק לא ברשי. אני מסכים עם הפשטים שאתם אומרים, רק שזה לא נראה לי בלשון של רשי. הלאה. אז תשובה ראשונה, בוא נבין מה אנחנו כן מבינים. שבדין דאורייתא, שאני כבר מכיר את הדין, אז הגיוני לומר שזה פסול, זה סוכה פסולה, כי אני יודע מה זה סוכה, אז אני יכול לומר סוכה פסולה. בדין רבנן, שאני לא יודע על מה מדובר, עד שאתה לא מלמד אותי במשנה, אני לא אשתמש במונח פסול, אני אסביר לך מה אני רוצה ממך. אז אני אומר, תקנה, תמעט. יש לנו קושיות, מקבל את הקושיות, אני מסכים. אין לי פשט יותר טוב בשיטת רש"י. הלאה. ואי בית, ואם תרצה, ביי, אמרנו, מה פירוש המילה ביי? אני מציע, דרך אגב, אם אתם רוצים לפתח את הכוח שלכם בבקיאות, שתקנו דפדפת ותעשו רשימה של מילים, שאני אתן לכם כל פעם מילה שכדאי שתכירו ותחזרו ותשננו, ומילה שמופיעה הרבה בש"ס. לדוגמה, המילה ביי. ביי זה או צריך, או רוצה, או שואל. צריך, רוצה, שואל. ואי בית, ואם תרצה, אימא, אני אומר לך תשובה שנייה. בדאורייתא נמי תני תקנתא, באמת בדיני תורה גם כן אני יכולתי בעצם לומר לך את התקנה, אבל כל ההבדל בין המשנה שלנו למשנה בעירובין הוא ההבדל הזה, ניהו. ופה אני חושב נתחיל מחר כי הסתיים לנו הזמן, נכון? מה השעה? אז עברנו את הזמן, נמשיך פה מחר בעזרת השם.